שלום לכולם, ברוכים לשני המזוקנים למיקוטי מוהר"ן. אני אלי רובינשטיין.
אני אביעד סנדרס, מה העניינים ממני?
ברוך השם, איך היה שבת?
היה טוב, היה טוב, מתחיל להתקצר. אני אוהב מוצ"שים ארוכים.
כן, היה מאוד חזק. גם אני אתמול הספקתי כל מיני דברים יפים.
כן. באמת החורף מגיע, אני מקווה.
כן.
נעים בחוץ כבר.
כן, כן, כן.
לא יודע איך זה אצלכם בחריש, אבל
אצלנו
בירושלים, אצלנו בירושלים זה כיף. זאת אומרת, 18 מעלות, יפה, חי.
כן.
מעולה. טוב, נו, מה את מספר, דברים מעניינים, חדשים, קורים?
אתמול הייתה שיחה מאוד משמעותית, פותחת הלב, אני ממליץ לאנשים לדבר בכנות ופתיחות על דברים. זה טוב, זה עושה טוב.
יפה, מצוין. אז אם ככה, יאללה. אז מדברים על שיחות משמעותיות, בוא נראה איזה שיחה משמעותית אנחנו נוכל לפתח היום.
יאללה.
אז אנחנו ממשיכים בדברים של הרב שגר, על הדברים של רב נחמן, בשיעורים הלכותי מוהר"ן חלק א', ונתחיל. אז הוא אומר, ראינו שרב נחמן מתאר את עבירותיו של האדם הנחקקות בעצמותיו. ראינו את זה קודם, רב נחמן כן. אומר, שעבירה נחקקת בעצמות או בעצם, שכנראה הוא מדמה את זה אחד לשני, של האדם.
כן.
על פי התיאור זה של רב נחמן, מעשה עבירה נחקק בעצמותיו של האדם, ובכך הופך לחלק מזהותו. לכך הוא ממליך את מלכות העקום על עצמו ועל חייו. משמעות הדבר היא שבעקבות העבירה, האדם חי ללא נקודת מוצא של אמונה בהשגחת השם בחייו, וחסר לו הציר המאחד ביחסו לכל חלקי אישיותו ולמאורותיו, שהוא מלכות הקדושה. המלכות הקדושה היא האני הגבוה של האדם. היא מאפשרת ליצור זהות המגבשת סביבה את כל חלקי אישיותו, וגם למצוא את המשמעות בכל מאורעות חייו. וזהו הדבר, המנהיג האחד והיחיד בכל נטיותיו של האדם. ציר מאחד זהו נוכחות השם בחיים האנושיים. בעטיים של העבירות שנחקקו בעצמותיו והפכו להיות חלק מאישיותו, האדם אינו חווה עוד את אחדות קיומו ואינו מוצא מחנה משותף לכל המתרחש בחייו. מקומו של היצר הרע הוא מוביל לפיזור בנפש מתעצם ומתבטא בדמיונות המסיתים את האדם בכל רגע מלעסוק במה שעומד בפניו ולהתמסר לכך. הדמיון המזוהה לידי רב נחמן עם היצר הרע מביא לכך שאנרגיות של האדם מתפזרות למגוון כיוונים כך שהוא מאבד את הכוח לפעול בעולם. טוב, האמת היא שדברים האלה מצד אחד הם מרתיעים, אבל מצד שני יש להם, בעיניי יש פה כמה חידושים. קודם כל, החידוש הראשון שצריך לשים לב שזה הכל בראש.
כן.
או לפחות זה הכל בהרגשה, הכל בתחושה. אין פה משהו שאומר האדם הוא באמת כזה.
כן.
האדם עשה עבירה, הוא באמת עבירה. זה לא התניה, זה שאתה עושה עבירה אחת, אתה רשע, יש עליך שם רשע. אלא יש איזשהו, בדיוק, איזשהו פרשנות עצמית שאנחנו מספרות ומספרים על עצמנו אחרי החטא, שבמובן מסוים החטא הופך להיות הזהות שלנו, הופכת להיות הזהות שלנו. זו נקודה.
מה זה אומר המשפט הזה לדעתך, כאילו ברמת החוויה האנושית, החטא הופך להיות הזהות? הביקורת העצמית והקטישה כאילו אחרי החטא?
לא, הביקורת העצמית, הקטישה, אבל גם קצת מעבר לזה. נראה לי יש במקום הזה של חטא. אני רוצה לסייג שנייה את הדברים okay. של הרב שגר okay. ובעקבותיהם את הדברים של רב נחמן. אני לא חושב שמדובר פה על כל עבירה, בסדר? אני לא okay. חושב שמדובר פה על לשון הרע או על, לא יודע, לפעמים לשון הרע כן, אבל כל עבירה יכול להיות כן. אבל לא מדובר פה סתם מישהו שעשה עבירה, מישהו ששכח לברך. או מישהו ש... או מישהי שלא התפללה עם איזושהי תפילה. לא נראה לי מדובר על זה, בסדר? כן, יש מצבים בהם העבירה, האדם כאילו מוצא בה את המיוחדות שלו. היום כולם רוצות ורוצים להיות מיוחדים, כי אף אחד לא מיוחד, ובאיזשהו מקום האנשים מחפשים הגדרה עצמית בכל דרך ובכל צורה. ודרך קלה להגיע להגדרה עצמית, היא עוברת דרך איזשהו מעשה או דרך איזשהו רעיון שאני מספר או מספרת לעצמי על עצמי, והדבר הזה הוא, הדבר הזה הרבה מאוד פעמים, הוא גם, הוא איזשהו סוג של עבירה, איזשהו סוג של חולשה או לא חולשה, או עוצמה, אבל העוצמה הזאת היא, היא במובן הזה, העוצמה הזאת היא, היא, היא לא משהו, היא לא מה שהרב שגר, ורב נחמן מתארים כעמידה של האדם לפני אלוקים, אלא היא משהו אחר. מבחינה הזאת כל דבר כזה היא עבירה.
זהו, דוגמה, דוגמה.
אני יכול לתת הרבה דוגמאות, אבל אני לא רוצה לעורר שדים מרבצם.
אני עורר שד שהוא לא שלך. לא, כי כאילו זה לא ברור עד הסוף.
אני לא חושד לשד שלי, אבל בסדר. לא, אני אגיד לך, מדי מה אפשר כאילו גם לשים את הדברים מול העיניים בנקודה מאוד מאוד משמעותית. שלא נסתבך, אבל אולי כן נסתבך, אבל בסדר. כל הסיפור של האדם, של זיהוי של האדם עם הנטייה המינית שלו. Mm-hmm. אני לא מדבר על עצם הנטייה המינית. כל האדם יש נטייה מינית שלו, ובעיניי זה נתון. יש כאלה שהם הומואים, ויש כאלה שהם לסביות וכן הלאה. אבל יש כאלה שהם סטרייטים, גם, כן. אבל הזיהוי של, הזיהוי של הדבר הזה כמרכז ההוויה, אני בכלל לא מדבר על מה עושים או מה לא עושים, ומהו הפתרון ומה לא הפתרון ואיך חיים. מי שמכיר אותי יודע שהדעות שלי הן די ליברליות בנושא. אותי פשוט מטריד הזיהוי של האדם כדבר הזה. הזיהוי של האדם כ...
או בלעדיות אפילו.
בדיוק, כמה אני הומו, אני לסבי. כן, זה חלק מהחיים שלך, זה חלק כמי שאת, אבל זה לא את. בסוף האדם יש בו איזשהו נקודה ואיזשהו מקום שאמור להיות אחר. נראה לי המהר"ל בתחילת תפארת ישראל, בפרק א', הוא עושה את ההבדל בין טבע לבין אנושי. הוא אומר שיש דברים טבעיים ויש דברים אנושיים, הוא לא אומר אנושיים, אבל אני... יתרגם את זה לנושים, הוא קורא לזה הנפש השכלית האלוהית והנפש הטבעית.
כן.
הטבע הוא נתון, הטבע הוא שלל העובדות שקורות לנו בחיים שלנו. היכולת האנושית זה באמת יכולת לפרוץ למעבר לגבול, למעבר לגבולות האנושיות, במובן הזה מעבר לגבולות הטבעיות, סליחה, זה, ולעמוד אל מול האלוקים, לעמוד אל מה שנמצא מעבר. זה הזהות המכוננת של האדם, החתירה למעבר. ושם האדם אמור למצוא את המיוחדות שבו. ושם האדם אמור, בדרך זה האדם אמור להגדיר את עצמו. אממה, זה מאוד קשה. ויותר קל לי להגדיר את עצמי בדברים הטבעיים בהם אני שונה. אני אפילו, אני יכול לומר גם אחרת. חבל שקחתי את הדוגמה הזאת, אני מצטער עכשיו. גם בן אדם שמגדיר את עצמו כאטלט, בסדר? מה, אני אטלט. אתה לא אטלט, אתה רץ מהר. אתה גם בפועל יכול להיות שאתה אטלט, אבל זה לא ההגדרה העצמותית של מי שאת או מי שאתה.
אז מה היית כן רוצה מעצמך? אז יש לי הבן אדם אחר. אני חושב, הצד השני שאני מפחד ממנו, זה אמירה שאתה חושב שהיא כוללת, אבל היא ממש מצמצמת צמצומי צמצומים, זאת אומרת להגיד, אני משהו ולחשוב שזה, אני נניח רואה את זה במישהו שבא ואומר, אני איש אידיאליסטי.
אני חושב שגם זה בעיה דרך אגב.
זה בעיה.
אני לא חושב שאתה איש אידיאליסטי. אני חושב שבאמת האדם, המקום אליו הוא אמור לשאוף, זה להיות מישהו שמנסה לפרוץ את גבולות הטבע שנתונים לו. עכשיו, יש דברים בטבע שאי אפשר לפרוץ, כי חוקי הטבע הם קבועים וקיימים ועומדים, וכל אחד עם הטבעיות שלו. אבל יש נקודה שכן אפשר לפרוץ, שזה באמת הרצון של האדם לעמוד כנגד המעבר, להיפגש עם המעבר. וזה דבר שאפשרי לעשות. עכשיו, בעיניי, מבחינה הזאת, כל דבר שהאדם מגדיר את עצמו, שהוא לא זה, אז יש בו את הממד הזה של עבירה, שהאדם חוקק בעצמותיו. למה האדם מגדיר את עצמו ככה? כי הוא רוצה להגדיר, הוא רוצה איזושהי הגדרה מדויקת שתהפוך אותו למיוחד. שתהפוך אותו לחריג. לחריג הוא מובן הטוב של המילה, לא במובן הרע של המילה. וזה נחקק בעצמותינו, זה נחקק בעצמותינו, במי שאנחנו ובמה שאנחנו.
אתה חושב שלא כדאי להיות חריג, או לא כדאי לחפש להיות חריג?
אני חושב שכל בן אדם במלא הוא מיוחד, כל בן אדם במלא הוא חריג, והרצון לתת כותרת לחריגות הזאת, למיוחדות הזאת,
היא מאבדת הרבה.
היא מאבדת הרבה, כי בדרך כלל הכותרת הזאת שאנחנו ניתן, היא תהיה כותרת שהיא מצמצמת, והיא תהיה כותרת שהיא, שדוחפת אותנו לאיזושהי הגדרה של טבעית כזאת, של חלק מחוקי הטבע, זה יהפוך את זה להיות אנחנו. ובעיניי זה טרגדיה. עכשיו, אני חושב שכן
חשוב... אותם מפחיד המשפט שהוא כתב פה, ושהוא כאילו מחפש המנהיג האחד והיחיד לכל נהיותיו של האדם, זה כאילו משמעות. זה לא משנה אם זה טבעי או שכלי בחיי, אתה פשוט לא יודע אם זה דבר בריא.
שצריך להגיד אחד ויחיד. המנהיג
אחד ויחיד זה אלי, זהו. וזה נתון גם.
אני מסכים, ואני גם אומר שאתה אומר, המנהיג האחד והיחיד זה אלי. אני אפילו, בעיניי בסוף לא צריך להיות גם מנהיג אחד ויחיד, לא צריך לחפש מנהיג. או הנהגה אחת ויחידה, אלא יש לנו איזושהי שאיפה שאותה אנחנו מגשימות ומגשימים בהרבה דרכים, אבל צריך לזכור מהי השאיפה הזאת ולאן אנחנו כן חותרים וחותרות. אני חושב שכל בן אדם כן חותר בסוף להתעלות מעל הטבע. זה מה שמייחד אותנו בתור יצורים אנושיים. כל בן אדם עושה את זה בדרכו שלו, אבל הרבה מאוד פעמים אני מרגיש שיש בלבול בין הדרך לבין הרעיון. אתה מבין מה אני אומר?
אני מרגיש שזה קשור קצת למילים, אולי זה הכל, אולי. כי המשפט הבא שלו יותר טוב, זה ציר מאחד, זהו נכות השם בחיים האנושיים, זה קצת יותר טוב. של כאילו למצוא מה הציר שמאחד, או מה יכול לספר את הסיפור בצורה טובה.
כן, אני חושב שזה רק דרך. אתה מבין? גם הציר המאחד הזה הוא רק דרך.
דרך, 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 זה כן אני מבין את הרצון למשהו אחדותי, ולא כאילו קרוע לחתיכות, זה אני מבין את זה.
עכשיו דרך אגב, אין לי בעיה גם שיהיה דברים קרועים לחתיכות, כן, רק בהבנה ש...
אני יוצר פשוט עצבות, לי, לפחות, עצוב.
אני חושב שבן אדם יכול להבין שהדרך שלו היא, אין בה מרכז אחד, יש בה שתי מרכזים.
לא, זה אני מבין, זה מסכים, אבל שכאילו, לכן אני אומר, שאיפה זה גם מילה נכונה יותר, זאת אומרת שיש שאיפה אחת. דרך אגב, אני לא רוצה להתעלות מעבר, אני רוצה לחיות חיים הרמונים, אבל אני חושב שסך הכל שזה סוג של מילים שונות לאיזשהו משהו שהוא משמעותי, וזה טוב שיהיה מילים שונות לאנשים שונים בהקשר הזה. זה כן נראה לי נכון, המקום של כאילו מה הרצון, שהוא... מתבטא.
אני כן יכול לומר שזה מאוד מאוד מטריד אותי, מאוד 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 מטריד אותי, העובדה ש... וזה אני חושב שבעיניי זה עובדה, ואולי גם אני חושב שהקורונה ממש תרמה לזה, שאנשים לא מרגישים מיוחדים בלי הגדרות מיוחדות. כאילו, אולי... אולי במובן מסוים יש לנו איזשהו, אולי זה החרדת זום הזאת, שכולנו הפכנו לריבועים במסך,
כן.
וזה גרם לנו, באמת אנחנו עוד ריבוע במסך, ואף אחד לא רואה אותנו. ולכן כדי שנהיה מיוחדות מיוחדים, כל אחד צריך למצוא לעצמו את ההגדרה המיוחדת, אולי זה תוצר של הפוסט מודרנה, שאף אחד לא מיוחד, אם אף אחד לא מיוחד, אז אני אחפש לעצמי להיות מיוחד ומיוחדת, בדרך שבה החברה תופסת כמיוחד ומיוחדת, וכן הלאה. Okay. יש הרבה מאוד הסברים לזה, אבל בסוף אני לא רוצה, אני לא בטוח שאני צודק בנקודות הסוציולוגיות, אני כן יכול לומר מה מטריד אותי. אותי מטריד שבאמת החיפוש הזה אחרי מיוחדות, הוא חיפוש שדבק הרבה מאוד פעמים בפן הטבעי שבנו, בפן השטחי שבנו. ובעיניי גם נקודות שהן מאוד קשות, או גם נקודות שבאמת הן מבדילות ביני לבין אחרים ואחרות, הן עדיין חלק מהפן הטבעי, זה עדיין עם מה שאני נולדתי איתו. כל דבר שאני נולדתי איתו זה טבע. אני נולד עם הטבע.
להוציא את עצמך כמו בית האסורים, או ליצור משהו שהוא לא כאן,
כן.
שהוא מאחד.
באמת, אצל הדרשה החסידית הידועה, יש לנו קטע כזה בבית, שאנחנו עושים קידוש בשבת בבוקר, ואז כל אחד מהילדים קידוש לפני הסעודה, וכל אחד מהילדים צריך לומר איזשהו דבר תורה, ואחרי הדבר תורה הוא מקבל ממתק שווה שכזה. ומה שהבת שלי אמרה השבוע, זה באמת איזושהי דרשה חסידית ידועה, לך לך מארצך, מולדתך מבית אביך, למה גם ארצך וגם מולדתך, אז מולדתך זה כאילו גם ההרגלים שלך, זה גם מה שאת רגילה לעשות. גם ההרגלים, ואפשר לקרוא לזה הדברים שמייחדים את התרבות שלך וכן הלאה. עכשיו, אני רוצה אפילו לומר מעבר לזה, במובן מסוים, הדרישה שלך לך, היא לא באמת פותרת אותנו, היא לעולם לא באמת תשחרר אותנו מהטבע שלנו ומהרגילים שלנו. אנחנו נהיה מי שאנחנו. אבל אולי גם הדרישה שלך לך היא, אל תראה בזה, אל תראי בזה את מי שאת, או את חזות הכל של מי שאת, כי את יכולה להיות הרבה יותר מזה. ופה הנקודה שבעיניי היא נקודה משמעותית, שאני מרגיש שהיום יש בזה קצת איזושהי חוסר אמונה באמירה הזאת, בהבנה הזאת.
כן. אתה הצלחת לעשות את זה?
לפעמים. לפעמים. זה לא דבר קל.
באיזה הקשרים או באיזה מרחבי חיים הצלחת לעשות את זה?
תראה, ברור שהרבה יותר קל, שכאילו המצוות זה דבר שמכוונן לזה.
כן, ברור.
אני חושב של...
קל להעשות אותה.
בדיוק, אני חושב שתודעה של כל מצווה, אם באמת עושים אותה כמו שצריך, היא תודעה כזאת. בסוף כן. אני עושה משהו שאין לו שום סיבה אחרת מעבר לזה, ולכן קל to wrap your mind, כאילו לכוון את התודעה שלך או שלך סביב הדבר הזה, לתוך הדבר הזה.
אבל זה ברמת החוויה של עשית משהו מעבר? וואו.
לפעמים כן, אני חייב לומר, לפעמים כן. דווקא האבסורדיות שבמצוות היא הרבה פעמים דוחפת אותי לזה. כאילו, יש במצווה איזשהו משהו מגוחך שכזה. אני אפילו, אני לא מדבר על לנענע לולב וליטול ידיים. אלא אפילו סתם להתפלל או סתם לברך. אני בחיים לא הייתי מברך אם זה לא היה מצווה.
כן, ברור.
אבל אני מברך כי זה מצווה, וברור שזה דוחף לתודעה מסוימת. ברור שזה דוחף לנקודה מסוימת, לנקודה שכזאת. אז זה דבר ראשון. האם אפשר להגיע לזה גם דרך דברים אחרים? כן, לפעמים כן. לפעמים כן.
אתה רוצה לחפש את זה?
אני חושב שכן, אני חושב שהם...
זה כן משמעותי לך.
כן, אני חושב שכן מנסים לדרוש את זה ולחפש את זה. זה קצת מה שבעיניי, וזה השל קורא הפליאה. זה הנקודה הזאת של הפליאה שאמורה ללוות אותנו, אז כן. זה בדיוק זה. עכשיו, אי אפשר לזייף פליאה.
לא, לא.
כן אפשר לכונן תודעה שתהיה, שאולי תצליח להיות תודעה מתפלט.
כן.
אז כן, אתה יודע, שישל כותב בדברים המפורסמים על תפילת ערבית הראשונה שלו אחר הרבה כן. זמן בברלין, אז זה נשמע שהוא בדיוק עבר משהו כזה. אבל אני אפילו לא חושב שהתפילה היא הייתה הנקודה, אלא ההסתכלות במציאות וההתעוררות לתפילה מבחינתו, זה היה הנקודה. אז בהרבה מאוד מובנים אני חושב שכן, אני חושב שזה דבר שהוא בהחלט אפשרי.
ועם השגרה, כאילו אני, זה מעניין אותי כי אני לא חושב שאתה אדמור פיאסצ'נה שאומר לי עכשיו כאילו, פליאה, 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 כל הזמן פליאה.
לא, אני לא חושב שזה אפשרי להגיע להיות כל הזמן בפליאה, ומעבר לזה, גם השגרה, יש בה את ה... בעיניי גם השגרה יש בה את הנקודה הזאת. אני אגיד לך משהו. אני אגיד לך מה אני לא... אני חושב שכיווננת למשהו נכון. אלא, מבחינת האדמו"ר פיאסצ'נה, רגע בלי פליאה הוא רגע ריק. הוא רגע כן. מיותר במובן
כן,
מסוים.
כן, כן, כן.
אולי
כן.
גם מבחינת החבדניק, הרגע שבו הנשמה האלוהית לא בשלטון, ורק הנפש הבהמית נמצאת בשלטון, ואי אפשר לחבר אותה, ולא עושים איתה מצוות עם הנפש הבהמית הזאת, זה רגע ריק.
כן.
פרט לחבדניק אתה הופך להיות רשע ברגע הזה.
כן.
אתה בינוני שנכנע ליצרה, לנפש הבהמית שלך. אני לא מאמין בזה. האדם הוא גם טבע, והוא גם נפש אלוהית. ברור אבל שבעיניי, ברור שהתכלית היא הנפש האלוהית. אבל זה לא מוריד, אני חושב, מהערך, המהר"ל קורא לזה הנפש השכלית האלוהית. אני לא חושב שזה מוריד מערך של הטבע. הטבע הוא לא רק החמור עליו רוכב, עליו רוכב המשיח. הוא לא רק החמור עליו מגיעה הגאולה עדיין, או עליו מגיעה התחושה הזאת. הטבע בסופו של יום הוא הדבר לעצמו. עכשיו, אם יהיה לי את העיניים הנכונות, ככל שאין לי עיניים מכונות יותר, אז אני אראה את זה יותר בטבע. אבל מצד שני, זה לא אומר שזה לא שם כל הזמן בטבע.
כן.
אני חושב שהידיעה שלי, שבחינתי זה שם כל הזמן, זה דבר מאוד, וזה אני שלא נמצא שם כל הזמן, בעיניי זה דבר משמעותי מאוד. אבל אני לא שואף, אני לא חושב שרגע שאני לא נמצא במקום כזה, הוא רגע מיותר, הוא רגע שהוא חטא, הוא רגע שהוא לא בסדר. לא, רגע שהוא בסדר גמור. אפילו שאני לא שמה, כי המציאות היא, כי אני יודע שבעיניים האנושיות זה יכול להיות שמה. אז בעיניי זה אפילו זה מספיק לי, בהרבה מאוד מובנים. זה שאני לא כל הזמן מצליח ליצור פעולה אנושית ייחודית של יצירה, אני חושב שזה המציאות, אני חושב שזה חלק מהסיפור, וזה טוב וזה בסדר. אני לא רואה בזה איזושהי בעיה גדולה.
מעניין. אני כאילו חושב בכל רם, כי יש בי שני צדדים, צד אחד שאומר, זה ממש בריא מה שאתה אומר, ומקום של כאילו מקבל את זה של נפש טבעית, למרות שהיא, אני אגיד את זה בכוונה, נמוכה, היא לא יודע מה, זה בסדר.
אני לא תופס את זה דרך, אבל על ציר שנומך גובה. אני חושב שזה מציאו מציאות.
מציאות.
אני חושב שזה ציר מציאות. כאילו, יש מציאות כזאת, ויש מציאות מקבילה לה. לפעמים אנחנו חווים את המציאות המקבילה, לפעמים אנחנו חווים את המציאות הזאת. אם היינו רק חווים את המציאות המקבילה לה, במובן הזה אני אקרא לזה העולם הבא בתור שם קוד, אז לא היינו חיים יותר. וחיים זה טוב.
מטריקס.
וחיים זה טוב.
ברור. אני רק מתלבט, אני מרגיש כאילו שאני לא... אני לא אוהב את, 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 את הדיכוטומיה הזאת של הנפש במצנה, ולעולם לא אהבתי את זה. אז כאילו היום מה שאני מרגיש בעיקר, זה איזשהו רצון, שהיצירה שלי היא יצירת הרמוניה בין שניהם, במובן של כאילו השקעה, כאילו אני נוסע על הבריכה לשחות, וכיף לי כאילו בדרך, אני שומע שירים או סתם לא עושה כלום, מסתכל על תקרה או whatever, ואני גם יוצר ועושה דברים נפלאים כאילו של... תורה ושל חסד ושל יודע מה. וכאילו, זה לא שזה יותר טוב, זה יותר טוב, אלא שזה כאילו מערכת הרמונית שמזינה אחד את השני. אבל כאילו המקום של נפש טבעית ונפש שכלית, כמשהו דיכוטומי, אני לא רוצה בזה.
אני לא חושב שזה דיכוטומי, כי אני חושב שאם בן אדם לא נאמן לטבע שלו, אז גם החלק השני שבו ייפגע.
כן.
וגם ההפך, דרך אגב, בעיניי לפחות.
בן אדם שהוא מאוד נאמן לטבע שלו, ולא נאמן לנפש השכלית שלו, כאילו, לאלוהות שלו.
כן, אני לא רוצה לקרוא זה אלוהות, בן אדם אבל שלא שואף למעבר, שלא שואף לקבל, להיות במקום שהוא מעבר לטבע, אני חושב שגם הטבע שלו נפגע. אני חושב שיש פה שני דברים שעובדים במקביל, והם עובדים אצל כל אדם, הם כל הזמן, ואם אחד מהם חסר, אז השני פגוע, ככה נראה לי.
יפה. אוקיי. טוב, מעניין, זה מאוד מעניין ברמת חוויית החיים וברמת הכאן. אני חושב פחות שזה שינוי מאוד משמעותי, שינוי בוגר אל מול התורה. זאת אומרת, ההבנה שהתורה היא לא ילדה, היא לא כאילו, היא לא טינאג'ר, היא התורה. הרבה פעמים אני זוכר את עצמי, כאילו, אומר לעצמי, כאילו, מה הם רוצים? זה מין טינאג'ר שרואה שחור, הכל שחור לבן, אני חושב שהתורה לא קוראת איזה בכלל, איזה מקום בוגר שרוצה חיים בריאים, ומצד שני להעלות את העולם.
כן.
זה, כן.
אני מסכים מאוד, וכאילו, במובנים מסוימים, בעיניי זה כאילו החידוש היהודי הגדול. לא להיות מרוצה מהטבע, ותמיד לומר שאפשר עוד וכן הלאה. אבל גם יותר מזה, אני חושב, בסוף גם הטבע מתקדם.
כן, ברור.
והטבע לעולם לא יתקדם בלי רצון לשאוף מעליו.
כן.
אני חושב שחלק מהסיפור היהודי הוא באמת הרצון לא לקבל את הטבע בתור סוף פסוק. אלא כל הזמן לאתגר אותו, כל הזמן לשאול על הטבע, או לשאול, בין אם הטבע זה זכר או הטבע זה נקבה, כל הזמן לשאול על הישות הזאת או על או על צורת הקיום הזאת, כי האם אפשר יותר, או איך אפשר לשפר את הדבר הזה. ואני חושב שבלי אמונה שיש, שאפשר גם לחוות דברים, אפשר לעמוד דברים שמעבר למציאות היומיומית, מעבר לטבע, אז היינו מקבלים עלינו את הטבע כנתון, והטבע תמיד היה נשאר בשאלת האיך, ואיך זה פועל, ולעולם לא היה מתקדם למה אני רוצה שיקרה, או לאן אני שואפת, או שואף.
זה.
כך נראה לי.
יפה.
נתקדם עוד קצת.
כן.
אז יאללה, איך ניתן לתקן את אובדן האחדות והמשמעות באופן שמחזיר את האדם למלכות הקדושה? כאשר אדם מעלה את היצר לתחום הקדושה, הוא מוטען באנרגיות ובתשוקה, שאותה ניתן לכוון כעת למציאות משמעות בחייו. או אז התשוקה למשמעות תביא לכך ששבריו יתחו. התיקון לפיזור הנפש יכול לעשות רק אם יש באדם תשוקה פנימית ליעד ספציפי, המחוללת את היכולת להתמקד בדבר מסוים עד הסוף. כאשר יש לאדם לאט וכניעה להגיע ליעד כלשהו, באופן טבעי יהיה קשה להסיט אותו מגמתו ומשאיפתו. כך היכולת לקחת תכונה זו ונתב אותה לעבודת התיקון הרוחנית, היא בעצם העלאת המלכות לתיקונה. במובן זה העלאת המלכות לספירת הגבורה פירושה להשתמש בעוצמות הרגשיות בלעת בתשוקה ובכמיהה, המהווים מניעים חזקים בנפש האדם. ולכן עשויים לחולל התמסרות ונכונות להשקיע בכיוון של עבודת התיקון הרוחני. המפגש עם הצדיק בשעת הוידוי הוא המאפשר לאדם למצוא את היעד המשמעות של חייו. תראה, לכאורה נראה לי שאנחנו מסכימים עם מה שכתוב, אבל אני יכול לפחות לומר על עצמי שנראה לי גם כמו שאני מכיר אותך, גם לך יש איזושהי בעיה עם הטרמינולוגיה.
לגמרי.
כאילו...
התחושה שלי בשיא האמיתית, התחושה שלי הייתה לא. זה הייתה.
ואז אתה קורא מה כתוב, אתה אומר, וואלה, כן, אבל כל השפה הזאת של תיקון, וכל השפה הזאת של ה... כן, ומוטען באנרגיות... כיצד אדם מעלה את היצר לתחום הקדושה, יאללה, נו.
כן, גם.
זה לא משהו ש... זה אפילו לא משהו שאני רוצה לומר.
כן.
זה לא שאני רוצה לומר, שאני רוצה כאילו לתת לו איזשהו ביטוי, כי בעיניי יש פה... איך לומר את זה? בעיניי יש פה איזשהו...
זה אקט של כפייה של... של, של...
אתה חושב שזה כפייה?
כן, זה כאילו לקפות על עצמך משהו וכאילו מין המילים האלה, מסירות נפש כזה, לא יודע איך להגיד את זה. יעד, משמעות שהיא מעבר. זה משהו מאוד לא...
שדרך אגב, זה כמעט אותם מילים שאנחנו אמרנו קודם, אבל אני חושב שלמילים יש משמעות, ומילים מותנות ומשמעות, שאומרים אותה בצורה מסוימת, אז 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 המילים עצמם אז קצת משנות את המשמעות אליה מכוונים ומכוונות.
כן, 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 ברור, ברור. אני מנסה לנסח לי את מה שהוא אמר ממקום של טוב. מצד אחד אני מרגיש את העוצמה הגדולה של להתאין ביעד. להתאין ביעד, לתת לזה עוצמה גדולה, זה לתת לזה כלי. אבל המרחק הדק בין כלי לעבודה זרה פה, פשוט מרחק דק מן דק. תוך שנייה, היעד שהבצעת על עצמך יכול להיות העבודה הזרה הכי מגבילה ומצמצמת את החיים.
לא, אני גם אומר יותר מזה, אני חושב שזה לא עובד.
פשוט לא עובד, פשוט לא עובד,
ככה. כן, מה, אתה אומר למישהו, כן, תנתב את כל התשוקות, כאילו קצת רבי יוחנן ריש לקיש כזה.
כן.
בוא, חלחה להורה איתה. נו, ראינו איך זה נגמר.
כן, גם.
זה לא עובד, אז היא התקופה מאוד טובה של ריש לקיש וכן הלאה, ובסוף זה התפוצץ. יכול להיות שלא לריש לקיש זה התפוצץ, יכול להיות שרבי יוחנן זה התפוצץ, שרבי יוחנן נבהל מהעוצמות של ריש לקיש, אבל בסוף זה לא עובד הדבר הזה, העסק הזה לא שורד.
אני חושב שתיקון גדול פה זה המושג קדושה, המושג קדושה צריך תיקון דחוף, הוא נמצא בגלות המושג קדושה ממש, בצמצום של הצמצומים שקדושה הפך להיות ספר תורה. זה משהו שאני מרגיש בכלל, שכאילו הפער, יש את הקטע הזה ברב קוק, ביסורים ממרקים, שהוא אומר, אנשים שאומרים השם אחד, וזה כאילו כמו צפצוף הציפור, והם האנשים האחרונים שיגאלו. אז אני מרגיש שהוא עבר את הטרנספורמציה, אבל עדיין הוא מספיק עמוק. זאת אומרת, אצלי זה מהמהר"ל, שהוא מסביר את קדוש, 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 אז הוא לא קורא לזה פרוש, 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 אלא או נבדל, 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 הוא אומר, פנימי, 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 אחי, פנימי, פנימי, ואולי, אולי, אם אני מצביע לקדושה כמקום הכי פנימי שלי, כלומר, המקום, לא יודע, המילה פנימי, הכי מתאימה פה, אבל נקרא לזה המקור החיים שלי, אז אולי אפשר להגיד שלקשר יצר רע לקדושה, זה פשוט לקשר אותו למה שתן לך חיים, ולא למה שתן לך מוות.
אני מסכים, אבל אני רוצה גם אפילו לומר משהו מעבר לזה, שאני מסכים ולא מסכים כאחד. אני אגיד למה אני מסכים. אני מסכים שאם בן אדם יש לו יצרים וכוחות, אז זה משמה שיש לו יצרים וכוחות, וברור שכמו שבן אדם שעושה משהו לא טוב, אז הוא יכול לנתב את אותם כוחות ויצרים למשהו טוב.
כן.
באותו זמן אני חושב שהדבר האחרון שבן אדם רוצה לשמוע, וצריך לשמוע, ומסוגל לשמוע זה זה. אני לא חושב שבן אדם צריך לשמוע שהנקודה הזאת שהוא מרגיש שהיא לא טובה לו, איתה תעבוד, איתה תתקדם, איתה תעשה. נראה לי הרבה יותר בריא לבוא ולומר לאדם, כן, הנקודה הזאת היא חלק ממך, והיא לא הופכת אותך לאדם רע. היא לא הופכת אותך למשהו שהוא לא בסדר. אלא היא באמת חלק ממי שאתה, ואני רוצה אותך בתור מכלול, אני רוצה אותך בתור מכלול, מנסה להתקדם. לא דווקא עם הנקודה הזאת. הנקודה הזאת היא חלק ממי שאני, אולי היא באמת עוזרת לי להגדיר אותי, אבל דווקא לעבוד איתה, דווקא לתת סיפורים, או דווקא לבוא בן אדם עם הנקודות שכואבות לו, ולבוא ולומר, וואלה, את זה תנתב לקדושה, נו באמת, מה, זה חוסר הבנה במי זה האדם באמת. יש דברים שאדם לא אוהב בעצמו, וסבבה שהוא לא אוהב בעצמו, מצד אחד לא צריך למחוק אותם, מצד שני הם חלק ממנו, ואולי הוא יאהב אותם, הם יהיו רק חלק ממנו, והם לא יהיו הוא. הרצון הזה, החסידות בין איזה קצת נאיביות שלה, שלבוא ולומר, דווקא במקום הזה, בוא תמצא, לא, לא. אולי דווקא אם אני אהפוך את זה להיות חלק ממני, אם אני לא אחשוב שזה אני, שזה חזות הכל שלי, ואני ידייק שמי שאני זה משהו אחר, אולי דווקא אז יהיה יותר טוב. טוב, אבל זה באמת מחשבות שהולכות איתי לאורך תקופה. דברים לסיכום?
אני נמצא בתהליך עכשיו של כן נגיעה בנקודות כואבות, ואני יכול להגיד ש... מי שיש לו נקודות כואבות וחייב, שיפנה לפסיכולוג, שזה טוב.
זה ודאי.
זה כן בריא. זה לא בריא להשאיר את זה בצד. זה לא הייתה הכוונה, נראה לי גם שלך, אלא הכוונה הייתה לא עכשיו להפוך את זה למקור הכוח.
בדיוק. אני כן מסכים, הוא גם כותב, שדווקא דיבור עם מישהו שאתה תופס כמעליך, או כן, כמעליך, שמבין, אז הוא יכול לעזור לדייק, הוא יכול לעזור לכל אדם לדייק את עצמו, לנתב את עצמו. זה אני מסכים מאוד.
וזאת השם, אם זה, למצוא את החלקים שהם חזקים והם אחיים.
כן, אז מה נאחל לך? שבימי הסתיו הזה הרבה צ'י מסאלה. שיהיה לחיים, לחיים, לחיים.
לחיים.
יאללה. כל טוב, להתראות.